כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 5 במאי 2020, והיום בעולם. דיווח בצרפת, רופאים גילו כי אדם שחלה לכאורה בדלקת ריאות כבר בחודש דצמבר לקה בעצם
בקוביד-19.
השתמשנו בשתי טכניקות בדיקה כדי לאמת את נוכחות הנגיף אצל החולה. לקחנו את הרשומות הרפואיות שלו, הבטנו בסריקות ה-CT בחזה, ראינו את אותם נגעים שאופייניים לקוביד-19. זהו סימון ביולוגי דלקתי שאנחנו מוצאים אצל חולים במצב קשה, אומר איב כהן, רופאו של החולה. בצרפת מסבירים כי לגילוי עשויה להיות משמעות בהבנת התפרצות המחלה.
Ça changerait encore une fois dans la compréhension de la propagation du virus.
אם יתברר שהנגיף הסתובב בצרפת כבר בחודש דצמבר, אפשר יהיה להסיק שהגל הראשון יתרחש באותה תקופה, וכעת אנו בעיצומו של הגל השני, אומר פרופסור ג'לאל אבאס, מנהל היחידה לטיפול נמרץ בבית חולים גדול בצרפת. דוקטור אנטוני פאוצ'י, המומחה לקורונה של הנשיא טראמפ, מזהיר את הציבור וגם את הממונים עליו שלא להתייחס בשאננות ולא לנסות לזרז את פתיחת המשק.
This virus has enormous capabilities and efficiency in spreading from person to person. This is not a trivial issue. This is a virus that spreads as easily as any virus that I've ever known, apart maybe from measles.
לווירוס הזה יש יכולת מדהימה להתפשט ולעבור מאדם לאדם, זה לא עניין פשוט. הווירוס הזה הכי מדבק, אולי חוץ מחצבת. פאוצ'י לא מתרגש מהקריאות בציבור לפטרו, משום שעמדותיו לעתים קרובות לא עולות בקנה אחד עם עמדתו של הנשיא.
There are people that are going to be disagreeing with me, some of them rather violently in many respects, you know. telling me that I'm crazy, you know, fire Fauci, do this, do that. That's part of the game. I'm just going to keep giving you the information that I feel is necessary to make the decision.
יש אנשים שלא מסכימים איתי, מקצתם באופן אלים. רבים אומרים לי שאני משוגע וקוראים לפיטוריי. זה חלק מהמשחק. אמשיך להעניק לכם את המידע הנחוץ כדי לקבל החלטות. ראשת ממשלת ניו זילנד, ג'סינדה ארדרן, שהרצה נהנית מתחלואה אפסית, מחפשת דרכים להזרים דם בכלכלה ובענף התיירות באמצעות פתיחת בועת תיירות עם השכנה אוסטרליה.
The whole purpose of us discussing the possibility of having a bubble of sorts between us, a safe zone of travel, would be so that you wouldn't have to have a quarantine attached. I think everyone would acknowledge that it would be prohibitive. People just wouldn't travel.
הרעיון בפתיחת בועה כזאת בינינו היא יצירת אזור בטוח, שלא יחייב הסגר ל-14 ימים כפי שקיים היום. כולם מבינים שאנשים לא ייסעו אם המחיר יהיה הסגר. מרגרט אטווד, מהסופרות הגדולות בעולם, מעריכה כי הקורונה תשנה את האופן שבו אנשים מתקשרים זה עם זה. ברעיון בלעדי לגואל פינטו, בתוכנית גם כן תרבות, בכאן תרבות, אומרת מחברת סיפורה של שפחה שאין לה שום עניין במורשת שתותיר אחריה.
Who cares? You see my problem. Then they also say, What about your legacy? And I say, Who cares? I'm going to be dead. Yeah, so I'm not too worried about that either.
למי אכפת? המורשת שלי היא לא בעיה שלי, אני אהיה מתה. רעיון עם הנביאה הדיסטופית של עולם הספרות בהמשך התוכנית. וגם Golden brown texture like sun. פרידה מדייב גרינפילד, קלידן להקת החונקים, שהלך אתמול לעולמו לאחר שנדבק בנגיף קורונה. השעה הבינלאומית, שעורר זאב שניידר, המפיקה סמדרת הלובד, בביצוע הטכני אילן אזולאי. אנחנו מתחילים ופותחים בבריטניה, שם מתקיימת ממש בשעה זו, מתקיים דיון בפרלמנט בהובלתו של מט הנקוק, שר הבריאות, והוא מתבקש להשיב על שאלה חשובה, כיצד קרה שבריטניה הפכה למדינה הנגועה ביותר באירופה, הנגועה ביותר ב-COVID-19, לאחר שבריטניה עברה את 30,000 המתים. הנה הדברים שהוא אומר ממש עכשיו בשידור ישיר. כן, וחברי הפרלמנט מודים לשר על הפעילות שלו להציל חיים.
Of us all in here today and all of those watching, to our NHS and care staff who are working so hard on the front line.
חברי פרלמנט מודים כמובן לצוותים הרפואיים, והם שואלים אותו כיצד קרה שהגיעו לנתונים האלה, כיצד קרה שהממשלה לא הגיבה בזמן. אנחנו כמובן עוקבים אחר הדיון הזה שנמשך שם בבריטניה, הבריטים רוצים תשובות ובצדק. אנחנו לסיכום כללי על מה שמתרחש עם COVID-19 באירופה ובכלל בעולם. אלפי מקרי דבקות חדשים בנגיף ממשיכים להירשם ברחבי העולם בכל יום שעובר, אבל המומחים נאלצים עכשיו להתרכז לא רק במחקר ופיתוח חיסון, אלא גם בחיפוש מענה לטענות של ארצות הברית, ולפיהן הנגיף הקטלני הוא תוצר של המעבדה בווהאן. הדיווח של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
בייג'ין מכחישה את הטענה הזאת שהנשיא דונלד טראמפ ומקורביו משמיעים בקול רם בימים האחרונים. ארגון הבריאות העולמי ספקן גם הוא באשר להאשמות האמריקניות. לא הוצגה לנו ולו הוכחה אחת, אומרים בכירי הארגון.
We have not received any data or specific evidence from the US government relating to the purported origin of the virus. So
לא קיבלנו שום הוכחה מבוססת על נתונים ספציפיים מטעמה של ממשלת ארצות הברית על הדרך המכוונת של היווצרות הנגיף. לכן, מנקודת המבט שלנו, מדובר בספקולציה. עם נתונים והוכחות כאלה קיימים, על ארצות הברית להחליט אם ומתי בכוונתה לחשוף אותם. כל עוד זה לא קרה, אנו מתרכזים במה שידוע לנו, בהוכחות שיש לנו. אמר לעיתונאים דוקטור מייקל ריין, מנהל תוכנית חירום של ארגון הבריאות העולמי, והדגיש, מההוכחות שיש לנו כעת, הנגיף הזה הוא ממקור טבעי. ריין גם קרא ללמוד מהמדענים הסינים, להתחלק בידע ולחפש תשובות יחד. אנו רואים שהמדענים הסינים משתפים פעולה בכל רחבי העולם מתחילתה של המגפה, והיינו רוצים שכך זה יימשך. הדגיש נציג ארגון הבריאות העולמי. ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון אמר גם הוא לעיתונאים שהנחת הבסיס בעניין מקורו של הנגיף נותרת כפי שהייתה.
We're closely with the United States and I've already made comments on this matter and there's been no change to the Australian position.
פרשנות רבה נשמעה מצד ארצות הברית בסוגיה הזאת, אך איננו יכולים לעמד זאת, וההנחה שעדיין נראית סבירה ביותר היא שמקורו של הנגיף הזה היה בשוק חיות בר בווהאן, סבור ראש ממשלת אוסטרליה. טבעי או לא טבעי, הכל מסכימים שאת הנגיף הזה אפשר יהיה לנצח רק באמצעות חיסון. האיחוד האירופי עשה אתמול מאמץ על כדי לגייס תחומות לעידוד המחקר והפיתוח של החיסון נגד COVID-19. באירוע הווירטואלי לגיוס כספים שנערך בבריסל, נאספו אתמול כ7.5 מיליארד אירו, אישרה ראשת הנציבות האירופית אורסולה ון דר ליין.
We've made it. The world has shown it is standing closer together than ever before.
עשינו את זה. מדינות העולם הראו שהן עומדות יחד קרוב יותר מאי פעם, טענה ראשת הנציבות האירופית. ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גיברייסוס, בירך גם הוא על גיוס התרומות.
As my friend Boris Johnson said during today's pledging event, we're in this together, and together we will prevail.
כפי שאמר היום באירוע גיוס התרומות, חברי בוריס ג'ונסון, כולנו נמצאים יחד במצב הזה ויחד ננצח. התרופה לנגיף הזה, סבור ראש ארגון הבריאות העולמי, היא באחדות, בסולידריות וברוח האנושית.
כן, ובאיחוד האירופי מקיימים ממש בשעה זו גם כן מסיבת עיתונאים, ובה מתארים את הדרכים לתוכניות חילוץ שכל כך נחוצות עכשיו ברחבי אירופה. חילוץ צריך לא רק באירופה אלא גם בארצות הברית, שם מבקשים להתמקד בשאלת אחריותה של סין למשבר הקורונה וגם לפעול נגדה, אלא שהראיות אינן חד משמעיות. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
הנשיא טראמפ סבור שמקור ההדבקה הוא במעבדה בווהאן שנוהלה ברשלנות על ידי הסינים, אבל אפילו בצמרת האמריקנית לא כולם מסכימים.
כן, יש איזה קו שהנשיא טראמפ וגם שר חוץ פומפאו ואחרים מנסים להוביל, וזה שמדובר כאן באיזשהו מהלך או מתוכנן של הסינים מכוון, או סביר יותר משהו שנבע מרשלנות באופן שבו הם ניהלו את המעבדה הזאת בווהאן. ומציגים לכך ראיות נסיבתיות, כאשר מצד שני אנחנו רואים אנשים אפילו מתוך גם דוחות מודיעין בינלאומיים שהם לא מוצאים אישוש לכך, וגם אנחנו שומעים למשל אתמול אדם כמו דוקטור אנטוני פאוצ'י, ראש המרכז למחלות זיהומיות, אחד המומחים המובילים באמריקה שמנווטים את הטיפול בקורונה, גם הוא אומר אין לנו עדויות לכך, אנחנו מאמינים שבכל זאת המקור הוא אותם שווקים חיים בסין והעברה מחיות לבני האדם. למה זה חשוב הדיון הזה? זה חשוב לקייס שארצות הברית הולכת ובונה או מנסה לבנות נגד סין. לא רק ארצות הברית, גם אוסטרליה בולטת בתמיכה שלה בנושא הזה, והרעיון שלהם הוא שיש לסין איזושהי אחריות כלפי מה שקרה, אחריות שחורגת מעבר לעובדה שהם פשוט לא הזדרזו לדווח העולם או לא שיתפו עם העולם את המידע בזמן, אלא גם שהם פעלו בצורה לא אחראית או רשלנית, אולי אפילו זדונית, וכל הדברים האלה ביחד יכולים לתת את הקרקע לאיזושהי פעולה בעתיד של ארצות הברית נגד סין, כמו למשל לפתוח את האפשרות לתבוע את סין בארצות הברית.
אז זה הולך לקראת תביעה, אולי, האם יש אמצעי בינלאומי או כלי בינלאומי שיכול בכלל להכיל או להתמודד עם תביעה מהסוג הזה, מבית הדין הבינלאומי בהאג? את מי אפשר להאשים בהתפרצות מגפה או בהסתרת מגפה?
זאת הברית אני חושב כבר הבהירה את דעתה לגופים משפטיים בינלאומיים ולא ילך דרשם. אחד הרעיונות שהוצג לפני הממשל, זה להסיר את חסינות הריבונות שיש לסין ויש למדינות ריבוניות מפני תביעות פיצויים בארצות הברית. כזכור, אתה לא יכול פשוט לתבוע מדינה זרה ולקבל כסף, אלא אם הממשל יחליט לשנות את התקנות בנושא הזה, ואז בעצם לפתוח את הדלת לכל אמריקני שמרגיש שנפגע מהמצב הזה לתבוע את הסינים. זה אפשרות מאוד רחוקה ובלתי סבירה. יש גם אפשרויות כמובן לסנקציות, ואפשר תמיד לחזור לרעיון הזה של מכסים, אבל בסופו של דבר, ואני חושב שדיברנו על זה גם בימים האחרונים, המנופים שיש לארצות הברית נגד סין הם מאוד מאוד מוגבלים. בסופו של דבר מדובר בעניין כלכלי ומסחרי, ולארצות הברית אין יכולת באמת להיכנס למלחמה עם סין כרגע.
כן, ובמישור הכלכלי ארצות הברית מתמודדת עם גירעון עצום בגלל הקורונה ומתחילה ללוות כספים.
כן, אנחנו מדברים כאן על הודעה של משרד האוצר האמריקני שברבעון הקרוב ארצות הברית תלווה סכום של 3 טריליון דולרים. זה סכום עצום, פי כמה וכמה מהסכומים שארצות הברית לוותה בתקופות המקבילות בשנים קודמות, וזה נובע כמובן מהמשבר שיצר נגיף הקורונה וההתפשטות שלו בארצות הברית, גם בגלל ההוצאות העצומות של הממשל, גם בגלל העובדה אגב שזהו הרבעון שבו האמריקנים משלמים מיסים ותשלומי המיסים נדחו, כך שהאוצר האמריקני לא מקבל את ההכנסות שלו, וגם בגלל הצורך הזה לשפוך כל כך הרבה כסף רק כדי לקיים את הכלכלה האמריקנית ברמה המינימלית שלה, בין על ידי תוכניות תמרוץ או פיצויים לעובדים, ולכן ארצות הברית מסתכלת כאן על גירעון עצום. נכון שרוב החוב הזה ייקנה על ידי הבנק הפדרלי, ונכון שהתשלומים עבור החוב הם קטנים, אבל מדובר באינדיקציה מאוד בעייתית. בממשל עדיין מאמינים שברגע שתתחיל ההתאוששות היא תהיה מה שנקרא עקומה בצורת V ולא עקומה בצורת U, כלומר הקפיצה תהיה מאוד מהירה קדימה והכלכלה תחזור לעצמה, כך שיהיה מדובר בחריגה קטנה, אבל כרגע לפחות אנחנו מסתכלים על גירעון מאוד גדול מבחינתה של ארצות הברית.
כן, ואחת הבעיות גם בעולם וגם בארצות הברית היא החשש מהישעננות ותחושה גם בשווקים וגם בקרב הציבור שהסיפור הזה מאחורינו. היום אנטוני פאוצ'י מבהיר, הסיפור הזה ממש לא מאחורינו. בוא נשמע דברים שהוא אומר. This virus has enormous capabilities and efficiency in spreading from person to person. This is not a trivial issue. This is a virus that spreads as easily as any virus that I've ever known, apart maybe from measles. לווירוס הזה, הוא אומר, יש יכולת מדהימה להתפשט ולעבור מאדם לאדם. זה לא עניין פשוט. הווירוס הזה הכי מדבק אולי חוץ מחצבת. פאוצ'י מנסה בעצם קצת להרגיע את מי שחושבים שהסיפור הזה עומד להסתיים, והוא מבהיר, יש לנו פה עוד אתגר גדול מאוד. אתמול דיווח, שהדיווח היה שמניין המתים היה הנמוך ביותר מזה כחודש, כ-1,000 בני אדם, אבל דוח פנימי אמריקני מזהיר שהמספר הזה עלול לעלות עד ל-3,000 ביום בחודש הבא. אז מה בעצם קורה כאן? יש כאן מגמת ירידה או עלייה?
אז יש שני דברים שקורים. קודם כל, ישנה מגמת ירידה, ללא ספק. והמספר הזה של 1,000 מתים ביום, וזעזע ככל שהוא נשמע, הוא באמת אחד המספרים הכי טובים שראתה ארצות הברית, אולי הטוב בחודש האחרון. וזה אומר שיש ירידה. אבל הירידה היא לא אחידה בכל רחבי ארצות הברית. בניו יורק, מוקד ההתפרצות, יש באמת ירידה. זה לא אומר שבמקומות אחרים בארצות הברית, שבהם ההתפרצות הרבה יותר קלה, אנחנו רואים את אותה מגמה, שם דווקא נמשכת עלייה קטנה. והנושא השני הוא כמובן, וזה מתייחס לדוח הזה, להערכה הפנימית שלא פורסמה, של 3,000 מתים ביום, החל מחודש יוני, הערכה היא שעכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מצב שבו ארצות הברית הולכת ונפתחת, חצי מהמדינות כבר נמצאות בהליכים של חזרה לשגרה, באחרות ההליכים האלה עוד לא התחילו, אבל אנשים בעצמם, כמו שראינו בסוף השבוע האחרון למשל בניו יורק, אנשים בעצמם מתחילים לשבור את הסגר הזה. החשש הוא שברגע שנפתחים, אז ההדבקה עולה, ולכן אנחנו חוזרים לקצב כזה של 2,000 ואחר כך 3,000 מתים ביום, שזה כמובן מצב קשה יותר מכפי שהיה תחילה, ולכן בדיוק הדברים האלה של אנטוני פאוצ'י שמזהיר את הציבור ואומר, אם תפתחו מהר מדי, אם נהיה שענני מדי, אנחנו נחזור למספרים הגבוהים.
כן, וזה כמובן מעורר עליו קריאות לפטר אותו, והוא אומר גם בהקשר הזה ברעיון ל-CNN אתמול, אני לא מתרגש, זה חלק מהתפקיד. יש לי אור עבה, עבה במיוחד, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לנועם אורבך.
שלום.
פרשן לענייני סין, ואיתך אנחנו קצת רוצים להבין את העמדה הסינית מול כל מה שמתרחש. אנחנו שומעים את ההאשמות של הנשיא טראמפ, עכשיו זה לא רק טראמפ, אלא זה מגיע גם מכיוון אוסטרליה, עוד ועוד מדינות שחושדות שאולי היה כאן זדון, לא חלילה אולי בהתפרצות עצמה, אבל איזשהו ניסיון להסתיר ולשמור מידע קרוב לחזה לצורך הבטחת הספקה מתאימה לטיפול בחולים. בסין כמובן דוחים את זה בתוקף, נכון?
כן, כמובן. כל סוגי מה שאפשר, הספקולציות שאפשר להגדיר לפחות חלקן כתיאוריות קונספירציה לגבי מקור הווירוס, נדחים לחלוטין על ידי כל הדוברים הסינים. השאלה רק לאן הם לוקחים את זה, כלומר, דוברים סינים יש כאלה, המיינסטרים של הדוברות הסינית בתקשורת, גם בסינית וגם באנגלית, מבטלת את כל הרעיונות הקיצוניים האלה, מתייחסת לווירוס בתור תופעה טבע שקורית, יש בגנטיקה, וירוסים יכולים לעבור איזושהי מודיפיקציות באופן טבעי, מוטציות, וזה קרה איפשהו מקום בעולם, כנראה שברוחן, אבל זה לא משנה, זו תופעה בינלאומית, כל העולם נלחם בה, סטייל יובל נוח הררי, ביחד, ברוח של שיתוף פעולה, סין מקדמת את השיתוף פעולה הזה, היא המובילה של זה, היא מסייעת לכל העולם לטפל במגפה העולמית הזאת, שבמקרה התחילה בסין, אבל לא יותר מזה.
כן, והדעיכה בסין מאפשרת לבייג'ינג להפעיל גם לא מעט מנופי השפעה פוליטיים על המדינות האחרות. באמצעות באמת דיפלומטיית הקורונה הזאת, העברה של ציוד, סיוע בינלאומי שמגיע מסין למדינות העולם.
כן, וגם זה הדיפלומטיה הזאת של, של סיוע באמצעות הספקה של חומרים, של מוצרים רפואיים וסגל וידע רפואי, הוא קצת חרף פיפיות כשהוא מצטייר ציני מדי בארצות שונות. למשל, אם הוא נתפס אם לוקחים את הכיוון של סין, טענות כנגד סין שהיא רכשה ודאגה לצבור בתחילת המגפה הזאת, לפני שזה יצא לעולם, דאגה לצבור בתוכה למנוע ייצוא של חומרים רפואיים, ואפילו באמצעות כל מיני גורמים סינים בחוץ לארץ, או סינים גולים, אנשים אזרחות כפולה ושנמצאים בארצות שונות, לאגור ולשלוח מהארצות האלה את החומרים הרפואיים ולהחזיר אותם לסין, אז נשמעים ממש השמצות קשות כנגד סין בעניין הזה, שרצחתם וגם ירשתם, קודם אספתם ולקחתם לנו את המוצרים הרפואיים, את המסכות ואת הבדיקות וכן הלאה, ואחרי זה אתם מציעים לנו את זה במחיר מוזל, או אפילו בחינם, יש פה איזשהו לאג. אבל אני חושב שהתחלת לדבר, שאלת קודם לגבי הספקולציות לגבי מקור הנגיף. אז בארצות הברית אנחנו שומעים כמה עמדות, בצד האנטי-סיני שומעים כמה עמדות סותרות לחלוטין. למשל, בימין הקיצוני האמריקאי, הדיבור שצד נרטיב אחד אומר שהסינים יעשו את זה בזדון, אמרת, או במעבדה, בכוונה, כלוחמה ביולוגית, טענות מהסוג הזה, אפילו שגורמים בכירים בארצות הברית, או שמחדלים ורשלנות וחוסר נהלים בטיחותיים במעבדה באוחן, שזה הגיע ממנה ולא מהשוק האוכל. למשל, מייק פומפאו מושמץ היום בסין מאוד, עם אלבנות אישיים על, על זה שהאמונה הנוצרית שלו היא מזויפת, הוא לא באמת נוצרי מאמין, אם הוא ממציא כל מיני סיפורים על סין, על זה, ש, על זה שהם ייצרו את, ה, את הנגיף הזה בזדון או בכוונה. ואז אוסטרליה מצד שני, ראש ממשלת אוסטרליה מפרסם דבר אחר לגמרי, שזה הגיע לדעתו, כאילו שהוא קורא, זה הגיע מהשוק האוכל, שוק החיות הבר.
אז הזכרת באמת את פומפאו, בואו נשמע את הדברים שהוא אומר שלשום, דברים מאוד מאוד נחרצים נגד סין.
We can confirm that the Chinese Communist Party did all that it could to make sure that the world didn't learn in a timely fashion about what was taking place. That created enormous risk, and now you can see hundreds of thousands of people around the world, tens of thousands in the United States have been armed. President Trump is very clear. We're going to hold those responsible accountable, and we'll do so on a timeline that is our own.
כן, הוא מזהיר, אנחנו נבוא חשבון עם סין, שככל הנראה, או מבחינתו קרוב לוודאי, הסתירה את המידע במשך זמן ארוך מאוד. איך נתפסת ההצהרה הזאת מעבר לפומפאו עצמו, ואיך זה ישפיע על היחסים בין סין לארצות הברית?
אנחנו כולנו רואים לאן היחסים לוקחים. כלומר, אם עד קורונה היה משבר בין סביב שיח, סביב הסכמי הסחר, שהיה נראה שהוא כבר מגיע לאיזושהי פשרה, אז היום המתח עלה ברמות גבוהות מאוד. לאן זה ילך אם אנחנו הולכים, אם זה יישכח ככל שהווירוס עצמו יישכח, או להפך, או זה יתקדם לקראת מלחמה קרה נוספת, אולי אפילו מלחמה מתיחות צבאית של ממש באזורים מסוימים, כמו ים דרום סין או טיואן, סביב טיואן.
לא צריך הרבה, כנראה.
לא צריך הרבה, אפשרויות האלה ודאי קיימות. סין, ההבדל הוא שכרגע ארצות הברית היא בהתקפה, היא זאת שמשדרת, כן, מציגה, רואים אותה גם כמחמירת האסקלציה של השיח לשיח הרבה יותר תוקפני ואלים ומאשים, והסינים דוחים, משדרים איזה מין הרמוניה עולמית ככה, של אנחנו דוחים את כל החיפוש האשמים, אין מה לחפש אשמים, יש להפך לפעול ביחד בשיתוף פעולה רק למגר את...
טוב, החדשות הטובות, אולי טובות במרכאות, הן שכולם נמצאים במצב לא פשוט גם מבחינה כלכלית, אף אחד לא רוצה התנגשות, ארצות הברית קרוב לוודאי מנסה לגזור את הקופון שהיא יכולה מהסיטואציה, סין מנסה לעשות בדיוק אותו הדבר, כל זמן שיש אינטרסים כלכליים משותפים, קרוב לוודאי שהדברים ייפטרו, אבל בהחלט צחצו לפתוח חרבות. חייבים, מישהו חייב להיות בימים אלה קצת אופטימי. נועם אורבך, פרשן לענייני סין, תודה רבה לך.
שלום, שלום.
אנחנו לאיטליה, אתמול הוסר באופן חלקי הסגר באיטליה, אבל התושבים עדיין חוששים לצאת מהבתים, ומספר מומחים בתחום סבורים שהסרת הסגר הייתה מוקדמת מדי. מומחה איטלקי לבריאות הציבור אומר בראיון בלעדי לכאן רשת ב' כיצד להתגונן מהווירוס בימי הקיץ החמים. כתבנו ברומא יוסי בר מתאר את המצב בבירת איטליה יום אחרי הסרת המצור, והחיים שם לא פשוטים בכלל.
איטליה יצאה אתמול מחלום הבלעות על קצות האצבעות. מספר המתים אומנם הולך ויורד, אך אתמול הגיע לקרוב ל-200, ומספר הנדבקים יותר מ-1,000 ביממה. הרחובות כבר לא ריקים, כ-20% מהאיטלקים יצאו לעבודה או לגנים, אך מרבית האיטלקים עדיין חוששים.
Dopo la quarantena finalmente ricominciamo. Speriamo bene e comunque proviamo a ripartire.
האנשים התנהגו בעדינות, שמרו מרחק ביניהם ועטו מסכות. נקווה לטוב וננסה להתחיל הכל מחדש, אומר אחד הצעירים בתחנה המרכזית ברומא. הווירולוגים ממשיכים להזהיר את הציבור לשמור על מרחק ולא להסתובב ברחובות שלא לצורך. הם מודעים לכך שהווירוס נשאר אלמוני, והמומחים לבריאות הציבור אינם יודעים כיצד יתנהג בעתיד. בשיחה עם המהנדס ג'ורג'ו טלייטי, מומחה לבריאות הציבור והצוותים הרפואיים, נאמר לי כי יש לנהוג בזהירות, וכי עלינו להיערך לתקופת הקיץ.
לפרט הקוזה דלה גוצה, שנבא, מל וירוס שמשקול, הכל פולברי, אלי רימנה, רימנה אקטיבו. כל דלה אוטומובילי כפשנו, רישולבנו, כשתה פרטיצלה, לרימטונו צירקולו קולאריה.
טלייטי סבור כי לא די לנקות את המסננים במסגני האוויר הציבורים והביתיים, יש להתקין מסננים רגישים יותר כדי למנוע חדירת הווירוס. הוא מציין כי הנגיף יכול לחיות שעות וימים על משטחים. הוא יכול להתערבב עם האבק של הרחוב ולעוף למרחקים. המהנדס ממליץ לעטות מסכות שמסוגלות לעצור לפחות 95% מהאוויר המזוהם, ואומר כי המסכות הרב פעמיות או הצעיפים כמעט אינם יעילים. אני מצטער שאני לא מעודד את הציבור, אומר טלייטי, אך עלינו להגן על בריאותו עד שנצליח למצוא חיסון. נראה כי האיטלקים מודעים לסכנה ומצפים לראות אם בעוד שבועיים הווירוס הקטלני ימשיך להפיל חללים או שיאפשר לציבור לחזור לחיים רגילים. כאן יוסי בר, רומא.
אנחנו לצרפת, שם הממשל מתקשה לשכנע את הציבור ואת הנבחרים בצורך לחדש בשבוע הבא את הלימודים בבתי הספר. האמון בממשלה גובר, והבית העליון של הפרלמנט דוחה תוכנית הממשל בנושא הזה. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
סימני האטת המגפה בצרפת נעצרו במקצת אתמול, 25,201 מתים, 306 יותר ביממה, שוב עלייה לעומת המצב יום קודם. נמשכת הירידה במספר המאושפזים, 25,548, ובטיפול נמרץ, 3,696. עם זאת גוברת ההתנגדות בציבור ובמוסדות לחזרה לתפקוד מלא עם היציאה מהסגר, המתוכננת ל-11 במאי, למשל בגלל המסכות שיועמדו השבוע לרשות הציבור, שהן מבעד יוצרו ברובן בצרפת ולא נבדקו לפי התקנים הבינלאומיים. הנשיא מקרון לבש מסכה כזאת בצבע שחור דווקא הבוקר, כשביקר בבית ספר שנשאר פתוח כל ימי המשבר, ומיועד לילדי עובדים חיוניים במערכת הרפואה, המשטרה ועוד, ובשיחותיו עם הילדים ביקש להופיע כמחנך הציבור כולו, שלא נותן בו יותר מדי אמון בימים אלה. הוא הסביר שוב ושוב מדוע חשוב לרחוץ את הידיים ולשמור על שאר כללי ההתנהגות, וביקש לדעת אם הילדים פוחדים, הם לפחות לא הודו בכך.
אני אוהב לגן כמו זה, וכשאני טוש מו גן על רנג'ן, וכשאני לא מלאף פעלי מן, ג'י מומד פרטו.
עם המורים והנבחרים המקומיים היה לו קצת יותר קשה. ההתנגדות הגדולה לחזרה ללימודים גוברת. משרד הבריאות חילק את צרפת למחוזות אדומים או ירוקים על פי נתוני התפשטות הנגיף ותפוסת בתי החולים. באזורים אדומים אלה לא תהיה חזרה ללימודים של חטיבות הביניים כמתוכנן ב-18 במאי. מאות ראשי ערים בצרפת חתמו על עצומה מביעה התנגדות לחידוש הלימודים גם לקטנים ביותר. ראש הממשלה אדואר פיליפ הצהיר כי צרפת נמצאת ברגע קריטי, אמנם איננו יודעים הכל על הנגיף, אבל על הסגר להסתיים כדי לא להגביר את המתחים החברתיים שבאים לידי ביטוי גם במהומות. על אלה מהילדים שזקוקים לכך ביותר לדבריו לשוב לבתי הספר, גם התעשייה הצרפתית בסכנה ועל הציבור להפגין משמעת. הסנאט הצרפתי, הנשלט על ידי האופוזיציה, דחה את תוכנית הממשלה ליציאה מהסגר, אבל ההכרעה הסופית היא בידי הבית התחתון, שבו יש למקרון רוב מוחלט. התקשורת הצרפתית מספרת בהרחבה על מעצרם בישראל של רמאי הקורונה שפעלו בצרפת. שני בעלי אזרחות כפולה ברעננה נעצרו בפעולה משותפת של משטרות צרפת וישראל. הם גיסו השקעות במציאת חיסון לנגיף ובדיור וסחטו כספים מחברות כשאימו עליהן בהוצאה לפועל. שתי נשים בנתניה הציגו את עצמם כחברות שרוצות לרכוש ז'ל ומסכות. אומדן התרמיות כ7 מיליון אירו. כאן גדעון קוץ, מפריז.
וכל מגפה מולידה גם תרופות אליל ופתרונות יצירתיים. אנחנו למדגסקר שבאפריקה, שם משוכנעים שמשקה של תה מזוקק מצמח שמסייע נגד מלאריה, מסייע להחלים גם מנגיף קורונה. בסנגל אנשים מסתערים על החנויות שמוכרות את המשקה המיובא. יש בהחלט מי שעושה מהעניין הזה לא מעט כסף. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
לפני כשבועיים הופיע נשיא מדגסקר, אנדרי רג'ואלינה, באירוע ציבור מיוחד. השקתו של משקה צמחים תוצרת מדגסקר, שאמור לסייע לחולים שנדבקו בנגיף הקורונה. משקה שהוא מכנה קוביד אורגני.
Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la
כל הניסויים והבדיקות של המזור הזה הראו את היעילות שלו בצמצום התסמינים אצל אנשים שחלו בקורונה במדגסקר. כך אמר הנשיא בגאווה, כשהוא מחזיק בידיו בקבוק של הנוזל החדש.
Aujourd'hui, moi, je pense que je suis convaincu, je suis persuadé que, en fait, l'histoire nous prouvera.
אני משוכנע שההיסטוריה תוכיח. היום כבר יש לנו שני מקרים של החלמה באמצעות המשקה הזה. נראה איך זה יתקדם מכאן. אז במה בדיוק מדובר? המשקה החדש נרקח מתערובת של עשבים שונים, בעיקר לענה מקומית, צמח שכבר הוכיח יעילות מסוימת בטיפול במחלת המלאריה. הנשיא של מדגסקר משוכנע שהמשקה שלו יעיל, והוא לא היסס לשתות את התה החדש הזה בפני המצלמות, כדי להוכיח שאיננו מסוכן לבריאות. אמנם אין בידו כמובן מחקרים מדעיים בדוקים, כדי להוכיח את טענותיו. אולם רג'ואלינה טוען שהבדיקות המדעיות הושקו ושמדובר רק בשאלה של זמן. הקהילה המדעית קצת יותר סקפטית וחוזרת על ההזהרות כי בינתיים לא נמצאה כל תרופה נגד הווירוס הקטלני, גם לא המשקה של מדגסקר. אבל ההזהרות האלה לא מנעו מאלפי תושבים במדגסקר להסתער על התרופה. יותר מכך, המשקה החדש מיוצא כעת למדינות אחרות באפריקה, בעיקר סנגל. גם שם נרשמו בימים האחרונים היסטריה והסתערות כללית. ובעצם, בסנגל כבר התחילו לייצר אותו במקום, כלומר עם הלענה שלהם. והם קוראים למזור הזה האריה הירוק. המוכרים בסנגל מדגישים שלא מדובר בתרופה, אלא בתוסף תזונתי. הם מוכרים את התוסף הזה בבקבוקים שדומים לבקבוקי בירה, או בסקיות קטנות, ממש כמו סקיקי תה. לפי נתונים אחרונים, במדגסקר נרשמו רק כ-150 מקרים של הידבקות בקורונה, ואף אחד מהחולים שם לא הגיע למצב קריטי. משום כך לא בטוח שהאי הגדול הזה לחופי אפריקה הוא המקום המתאים ביותר לבחון בו את יעילותו של המזור המקומי בטיפול בנדבקים. כאן רינה בסיסט.
השעה הבינלאומית, אנחנו לעולם הערבי. החלטת גרמניה להוציא את ארגון חיזבאללה מחוץ לחוק במדינה, ממשיכה להקות גלים בלבנון. אמש התייחס לכך גם מנהיג הארגון חסן נסראללה, שטען שמדובר בהחלטה פוליטית גרידה, והיום זומן שגריר גרמניה בלבנון לשיחת ברור בעניין ההחלטה. שלום לכתב דסק הערבי ומברי חיים.
שלום ערן. תראה, נכון. ההחלטה המדוברת של גרמניה לאסור את פעילות ארגון חיזבאללה בשטחה התקבלה למעשה כבר לפני כמעט שבוע, אבל בלבנון ממשיכים מה שנקרא לסחוט את הלימון הזה. מיום שנכנסתה ההחלטה לתוקף ביום חמישי שעבר, גינו אותה גם גורמים בלבנון וגם באיראן בעלת בריתה, שם טענו שמדובר בהחלטה חסרת בסיס שנועדה לשרת את ארצות הברית ואת ישראל. אמש הגיבה להחלטה גם מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה. הוא טען שמדובר בהחלטה פוליטית, בכניעה של הגרמנים לאמריקנים, ובצעד שנועד לרצות את ישראל. בוא נשמע קטע מדבריו.
ولكل ما قالوه الالمان حتى هذه اللحظه لم يقدموا اي دليل وين حزب الله عنده انشطه في المانيا وين حزب الله عنده انشطه ارهابيه في المانيا
הגרמנים לא הציגו ראייה אחת לכל הטענות שלהם עד כה, אומר נסראללה. איזו פעילות יש לחיזבאללה בגרמניה? איזו פעילות טרור יש לחיזבאללה בגרמניה? תראו לנו תיק אחד שמוכיח את זה, כך הוא אומר אתמול. וההתעסקות בנושא כמובן לא פסקה אמש בדברים האלה שלו. היום שר החוץ הלבנוני נסיף חיטי מזמן את שגריר גרמניה בלבנון ג'ורג' בירגלן לשיחת בירור סביב ההחלטה הגרמנית. בשיחה הזאת טוען שגריר גרמניה שההחלטה התקבלה כבר לפני זמן מה וכעת רק נכנסה לתוקף. הוא גם הוסיף באופן ערן מאוד דיפלומטי, יש לומר, שההחלטה לא רואה בחיזבאללה ארגון טרור אלא רק אוסרת את פעילותו באדמת גרמניה. זו אמירה כמובן די מתחמקת, שכן הצו שיצא בגרמניה אוסר לקיים כל קשר עם פעילי הארגון ולא מבדיל בין תרועותיו המגוונות, הצבאית, המדינית או החברתית. וכפי שאנחנו מכירים ערן את חיזבאללה, אפשר להניח שלא ישכחו שם את ההחלטה הגרמנית בזמן הקרוב, וגם ידעו להעלות את הנושא ולנצל אותו לטובתם כשיראו לנכון לעשות את זה.
וכל זה קורה בתקופה של סערה ציבורית גדולה מאוד בלבנון על רקע הרכבת הממשלה. מה המצב שם עם העניין הזה?
אז תראה, בגדול הסערה באמת המרכזית כרגע בלבנון היא נושא הקורונה כמובן. אזרחים שם מרגישים שהממשלה לא מספקת להם את מה שהם צריכים, והמשפט שחוזר על עצמו שם הוא או שאני מת מרעב, או שאנחנו מתים מרעב, או שאנחנו מתים מהקורונה. ולכן מה שאנחנו רואים גם בשבועות האחרונים זה בעצם את המחאות שם מתחדשות. לעתים ביתר סט, יש לומר, הן לפעמים נראות הרבה יותר אלימות ממה שראינו עד לפני פרוץ משבר קורונה, כך שאם, אתה יודע, הסרת הסגר הזאת שאנחנו רואים במדינות סביבנו, בירדן, בלבנון, גם בסוריה, המחאות האלה חוזרות, ובאלימות לפעמים רבה יותר ממה שראינו עד עכשיו. זה המצב כרגע, זה מה שחשים הלבנונים כרגע במסגרת המצוקה שלהם, גם מהקורונה וגם המשבר שפוקד שם את הממשלה כבר זמן רב.
כתב תחום הערבים, עמרי חיים, תודה.
תודה רבה.
וגם זה הגיע מסין עם בוא אביב למערב, קנדה וארצות הברית, למערב קנדה וארצות הברית. התעורר לחיים זן הצרעות הרצחניות, באביב שעבר נמצאו כמה צרעות בודדות, והפעם הן הצליחו להשמיד כוורת שלמה במדינת וושינגטון, כפי שמדווחת כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
מי שיצא מפגישות הזום סוף סוף לאוויר האביבי בצפון מדינת וושינגטון בארצות הברית ומעבר לגבול בוונקובר קנדה צפוי לפגוש אויב מזמזם חדש ומסוכן. זהו הזן הגדול ביותר של משפחת הצרעות, המכונות בצדק הצרעות הרצחניות. המלכה מגיעה לשבעה סנטימטרים, והבעיה העיקרית היא שהן ניזונות בין השאר מדבורת הדבש, ואף מסוגלות לחסל כוורת שלמה בכמה שעות. כך גילה השבוע הכברן טד מקאפולס מהיישוב בליין בצפון מדינת וושינגטון.
There were dead bees all over the front of the hive, all over the bottom board, and they all had all been chopped to bits. They were decapitated.
הצרעות הרצחניות הגיעו ככל הנראה על אוניית מסע מאסיה. הן נפוצות בעיקר בנפאל, תאילנד, הודו, ואיך לא, בסין מגדלים אותן כמעדן. בקיץ שעבר נמצאו כמה צרעות בודדות על האי ונקובר ובארצות הברית השכנה. הקן שלהן הותר, והכברן קונרד ברובי הוזעק למשימת ההשמדה. במהלכה נעקץ שבע פעמים עוקץ שחדר את כפפות האור והחליפה של הבש והותיר צלקות כואבות במיוחד.
My reaction was holy smokes, that's a big wasp, and they are in fact the
the largest species of wasp on the planet.
מומחים מציינים שהצרעות הרצחניות חיות במשך שנה ויש סיכוי לאתר את הכינים שלהם ולהשמידם לפני שישמידו את דבורת הדבש. הנמצאת גם כך בסכנת החדה. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
כן, רק זה היה חסר לנו, צרעות רצחניות. מכאן לארצות הברית, שם התפרסמה הלילה רשימת הזוכים השנה בפרס פוליצר, האוסקר של העיתונות. הפרסים לשנת 2020 מתייחסים לפרסומים מהשנה שעברה ונשמעים ברוח הימים האלה כמו מזמנים אחרים. מלוס אנג'לס מדווח יגאל רביד.
Good afternoon and welcome to the announcement of the 2020 Pulitzer Prizes. My name is Dana Kennedy and I'm the administrator of the Pulitzers.
ברוכים הבאים לעולם שלפני הקורונה. אז היה הדבר כזה, ובעולם הזה היו כלי תקשורת שעסקו בעניינים אחרים לגמרי, ועשו את זה כמו תמיד, עם הישגים יוצאי דופן ובתחושת שליחות אמיתית. ועדת פרס פוליצר למצוינות בעיתונות מפרסמת הלילה את רשימת הזוכים השנה, תוך הדגשה שפרס מיוחד צריך להיות מוענק לכל צוותי התקשורת בעולם על ההתגייסות חסרת התקדים להביא את סיפור המגפה ומהלכה למיליארדי בני אדם הספונים בפחד בביתם.
I'm speaking to you today from my living room, following days of rigorous virtual and digital debate, discussion and contemplation among our board as they selected this year's winners in 15 journalism and 7 arts.
ברוח תנועת המיטו, פרס השירות לציבור, יש דבר כזה, ניתן לעיתון קטן באלסקה בשם Anchorage Daily News על סדרת תחקירים מטלטלת אודות הכשל המתמשך של מערכת המשפט והמשטרה במדינה הצפונית בכל הקשור לעבירות מין, הטרדות ותקיפות מיניות. זהו הישג חשוב לא רק בגלל החשיפה, אלא השינוי שהיא הובילה בטיפול בנושא בקהילות מרוחקות בכל רחבי ארצות הברית. עוד עיתון שוודאי לא שמעתם עליו הוא הקוריר ג'ורנל בלואיוויל קנטקי. תחקיר שלהם שלובה בלחצים והפחדות חשף כי מושל מדינת קנטקי, מט בווין, שהודח בינתיים, העניק חנינה לאסיר שמשפחתו תרמה למסע הבחירות שלו. זו יותר מהקיצה לעבר הנשיא טראמפ שהואשם לאחרונה בעצמו, כי העניק חנינות למקורבים שנידונו לתקופות מאסר. פרס פוליצר מוענק השנה גם לבריין רוזנטל מהניו יורק טיימס על סדרה בת 5 תחקירים אודות ניצול וסחיטה של מאגרים שביקשו לרכוש רישיונות לעבודה כנהגי מוניות בניו יורק. מסתבר שמאחרים ובנקים מקצו אותם, רבים מהם נקלעו לקשיים ואף התאבדו בגלל שלא עמדו בכל סעיפי ההתקשרות הדרקונים, והסיפור היכה גלים. נזכיר גם שעתיים זכה בפרסים בעבר, בין השאר על חשיפת מסמכי הפנטגון, אודות מלחמת וייטנאם וגם תרם למאבק שהביא לסיום המלחמה ההיא. פרס פוליצר שמוענק על ידי ועדה שיושבת באוניברסיטת קולומביה, קיים 103 שנים ומזוהה עם השמאל הליברלי בארצות הברית. הימין הרפובליקני רואה בו עוד כלי ניגוח של הדמוקרטים והעיתונות שכידוע עובדת בשירותם, לפחות זה מה שהם טוענים. לכן טראמפ ודאי לא יאהב גם את הפרס שניתן ללוס אנג'לס טיימס על סדרת סיפורים אודות מבקשי מקלט נואשים שנתקעו במקסיקו בגלל חוקי ההגירה של הנשיא והפיקוח בגבול. כתבות טלוויזיה שראינו בעקבות הסדרה כאן בקליפורניה חשפו את מה שאיש לא רוצה לראות ולא לדעת, מצבם של הפליטים והמאגרים הלא חוקיים בין הפשע והעוני במקסיקו לרדיפת שלטונות ההגירה בארצות הברית. אגב, ה-LA Times זוכה בפרס על סדרת ההסקטים שלו, הפודקאסטים בנושא הזה, בנפרד מהכתבה באתר ובעיתון. הוושינגטון פוסט שנכנס להיסטוריה בעקבות חשיפת פרשת ווטרגייט זוכה השנה בפרס היוקרתי בעקבות שתי מעלות. שתי מעלות, הכוונה להתחממות העולם בשתי מעלות צלזיוס וסדרת תחקירי עומק על התחממות כדור הארץ שהולכת, שימו לב, 170 שנה אחורנית. לסיום, קבוצת כתבים מעיתון בסיאטל במדינת וושינגטון שעובדת כצוות משומן חשפה בשנה שעברה מחדלים שלא יאמנו בתכנון מטוסי הבואינג 737 מקס. היו שם עדויות ותמלילים מתוך מפעלי בואינג הסמוכים ומסקנות מטלטלות שיכלו למנוע את מותם של 346 נוסעי המטוסים שכשלו והתרסקו. נשיא בואינג נאלץ ללכת הביתה, אבל התחקיר היה מכה קשה לחברת הענק, סמל אמריקני שממש נאבק בימים אלו על חייו. מי יזכו בפרסים בשנה הבאה? מה היו החדשות שנשדר בשנת 2021 ונכתוב עליהן? איפה נהיה אנחנו? כאן יגאל רביד, לוס אנג'לס.
כן, על פניו נראה שהנושא המרכזי שיעסק את הפוליצר בשנה הבאה יהיה הקורונה, אבל יש עוד הרבה זמן, אז נחכה ונראה. מרגרט אטווד, מהסופרות הגדולות בעולם, מעריכה כי הקורונה תשנה את האופן שבו אנשים מתקשרים זה עם זה. ברעיון בלעדי לגואל פינטו, בתוכנית גם כן תרבות, בכאן תרבות, אומרת מחברת סיפורה של שפחה, נביאת העולם הדיסטופי, שאין לה שום עניין במורשת שתותיר אחריה. הנה.
אטווד, שכבר עשורים נחשבת סופרת מוערכת, הפכה בשנים האחרונות לכוכבת על, בזכות סיפורה של שפחה כמובן. סופרת שבשבועות האחרונים, כמי שיצרה את הדיסטופיות הגדולות של המאה ה-20, מתייחסים אליה כאל נביאה. היא בת 81, פעמיים זכתה בפרס הבוקר, בפעם הראשונה לפני 20 שנים על המתנקש העיוור, ובפעם השנייה השנה על העדויות. ספר ההמשך למעשה השפחה שראה אור בשבועות האחרונים גם אצלנו בישראל בהוצאת מחברות לספרות. לא רק סופרת היא מרגרט אטווד, אלא גם משוררת. בשבועות האחרונים פורסם כי לראשונה מזה עשור תפרסם בחורף הקרוב ספר משיריה. דירלי יקראו לו, וגם בו כדרכה חייזרים, חלומות והמין האנושי. ביקשנו את אטווד כדי לדבר על המגפה שתפסה את כולנו ולראות דרכה כחוזה מה יעלה בגורלנו ביום שאחרי קורונה. מרגרט אטווד, thank you so much for being with us.
My pleasure.
אני שואל את הגברת אטווד, האם בראי קורונה לא בא לה לצאת לרחובות ולצעוק לאנשים, אמרתי לכם שזה מה שיקרה?
No, because a lot of other people told us so as well. And pandemics are a very, very old thing. In fact, they are in the Bible.
היא צוחקת ועונה לא, כי רבים אחרים גם אמרו, מגפות הן דבר עתיק, היא אומרת, הן מופיעות כבר בתנך. אחד השירים הראשונים שלמדנו בבית הספר התיכון, היא מספרת, היה של הלורד ביירון, שיר שעונה לשם The Destruction of Sennacherib, שבמרכזו גם מגפה שהרגה רבים. היא מספרת, כולנו מכירים את המגפה השחורה, שחיסלה חצי מאוכלוסיית אירופה, וגם בצפון אמריקה, היכן שאני גרה, היא אומרת, אנחנו כמובן מכירים את הווירוסים שהאירופים הביאו איתם וחיסלו כ-80% מהאוכלוסייה המקומית שלא היו מחוסנים. המין האנושי מכיר מגפות, ההבדל הוא, מסבירה אטווד, שעכשיו אנחנו יודעים מה גורם להם. אנחנו יודעים שאלה וירוסים, תאר לעצמך, היא אומרת, שאז אנשים בכלל לא ידעו מה גורם לכך. העובדה שאנחנו יודעים שהווירוסים הם גורם הבעיה, האם זה הופך את כל העניין כולו לקל יותר עבורנו?
No, it doesn't feel like a good thing, but it doesn't feel like absolute terror. So you're not terrified all the time, you're annoyed. There's a big difference.
אז היא אומרת, לא, זה לא הופך את זה לקל יותר, זה לא הופך את זה לטוב יותר, אבל לפחות אתה כאדם לא מפחד, זה פשוט מטרד, ויש הבדל גדול, אתה חש קלסטרופוביה, אבל זה מינורי לעומת מה שקורה לאנשים רבים, שאפילו אין להם בית להתבודד בו, שאין להם ביטוח רפואי. אנחנו עכשיו שומעים ומספרת על אנשים שיש להם מחסור במזון, ועם כל מה שקורה לך עכשיו במגפה הזו, שאתה רק תקוע בבית שלך, אז אתה באמת בר מזל. אני שואל אם היא חושבת שהקורונה תשנה אותנו.
Yes, I believe that it will change us. It will change us in a number of different ways. First of all, we've been given some time to think about how we were doing things before this.
היא אומרת, כן, אני מאמינה שזה ישנה אותנו בדרכים שונות, זה יאפשר לנו לחשוב ולרצות לעשות דברים בצורה טובה יותר. היא אומרת, זה גם גרם לעלייה באפייה, לפתע בחנויות יש מחסור בכמח, זה מרגיע אנשים, לא ראיתי כמות כזו של אפייה במשך עשורים, שלא לדבר על גינון ותפירה, אנשים לא תפרו שנים, אני עצמי למדתי לתפור כמו שעשו כל בני גילי, אבל לא עשיתי את זה שנים. אנשים עכשיו חוזרים לאפייה, לגינון, לתפירה, לשיתופי המתכונים וגם לספרים. אנשים רבים מבקשים ממני להמליץ להם על ספרים, היא אומרת.
A lot of people are saying please, please recommend something for me to read.
אני שואל איך היא חשה, היא עצמה, מול העובדה שאנשים פונים אליה, מתייחסים אליה כאל נביאה.
Well, I think it's partly a function of age.
מסבירה, זה עניין של גיל. ברגעים כאלה, אנשים מבוגרים שחוו זמנים מורכבים, פונים אליהם לעצה. אדם צעיר יאמר, זה הדבר הכי גרוע שקרה, ואדם מבוגר יאמר, זה לא. היו דברים גרועים יותר. אני שואל, האם היא חושבת שאחרי המגפה, אנשים יחששו ממגע, מאינטים? היא אומרת מה שמעניין אותי במיוחד, מה יקרה ביום שאחרי, אלה שני דברים. האחד, ההשפעה על התרבות והאומנות, כי הן מחייבות צופים. והדבר השני והחשוב זה האם אנחנו נחשוב שוב על יחסנו עם כדור הארץ. כל עוד לא נפתור את יחסנו אליו ולכדור, כל שאר הנושאים לא רלוונטיים. תהרוג את האוקיינוסים, לאף אחד אחר לא יהיה חמצן. לראשונה, אנשים מתבוננים למעלה לרקיע ורואים אחרי הרבה מאוד זמן את האטמוספירה שלנו נקייה. אוויר רע, היא מוסיפה מרגרט אטווד, פוגע בריאות שלנו, ולפגיעה בריאות יש השפעה רעה על מי שנהיה חולה יותר בקורונה. Well, Margaret Atwood, thank you so much for this conversation.
And thank you.
עכשיו אנחנו רוצים להיפרד מדייב גרינפילד, קלידן להקת החונקים שהלך אתמול לעולמו לאחר שנדבק בנגיף קורונה, והוא בן 71. גולדן בראון.
Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Golden brown, temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים אילן אזולאי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו שיחות עם מאזינים עם רונן פולק, אנחנו ניפגש שוב באחד בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בכל אפליקציית הסקטים, חפשו אותנו שם, תחת השם כאן עולמי, השעה הבינלאומית, אנחנו שם, מחכים לכם. להתראות.